הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-1-900-52-92-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ליל שישי חינוכי איתכם, התוכנית שמיועדת לכם. תוכלו להעלות שאלות, דילמות, קשיים, בכל מה שקשור לנושא חינוך הילדים. אנחנו איתכם בעזרת השם עד השעה 11. אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, להשאיר את הפרטים, את הטלפון, בעזרת השם המפיק היקר ישוב עליכם בהמשך התוכנית. זה מוביל אותנו להודות לאנשים היקרים העוסקים במלאכה הזו, סגי פרל מוטר הטכנאי, אשר מביא את קולי עליכם, דוד קליגר שמקבל את הפניות שלכם וחוזר עליכם כשיגיע הזמן, ביחד עם שלמה פולק היקר. והוא כבר מבקש להזכיר לנו כי תוכלו לשלוח אלינו שאלות גם דרך האתר וגם באפליקציה. נספר לכם כי תוכלו לשלוח לנו שאלות באופן פרטי כל השבוע, לכתוב את המייל אברהם עם פעמיים M 18 strudelgmail.com. האמת היא שלא תכננתי כלל לדבר הערב על מה שאני עומד לדבר, אבל פגישה אקראית שהייתה לי היום עם אדם לא מוכר הובילה אותי כנראה כסימן מן השמיים לדבר על הנושא שעליו אני מבקש לדבר הערב. אבל לפני הכל, אולי אספר לכם על עצם הפגישה הבלתי צפויה שהייתה לי, אולי משם נצא לנושא המרכזי שלנו. ישבתי היום בשעת הצהריים במשרדי, לעבוד על כמה עניינים, ולפתע נכנס אדם בטעות, אדם חילוני, גבוה, לבוש אלגנט, אדם שרירי מאוד, ואני יושב בתוך מתחם עם עוד כמה חדרים, אז הוא שואל אותי, סליחה, פה זה הלימודי הינדית? אני מסתכל עליו ואומר, לימודי הינדית? הוא אומר, כן. אמרתי לו, לא, זה לא כאן, אבל אתה נראה לי בחור נחמד, ספר לי למה אתה לומד הינדית. אז הוא אומר, תראה, אני אספר לך. אני אדם שבעברי הייתי קצין בכיר מאוד בצהל, ולאחר מכן השתלבתי בתחומי האבטחה ל-VIP, למאבטח אישים בכירים, ואני עכשיו לומד הינדית, כי בעוד 3 חודשים אני עוזב את הארץ ועובר להודו. אני מסתכל עליו בחור ככה שנראה באמת באמת מנותק מכל צל צילה של יהדות, ואני אומר לו, לעזוב את הארץ, ללכת להודו, מה יש לך בהודו? מה יש לחפש שם? ואז הוא אומר, תשמע, אני אמור לקבל עבודה מאוד מאוד נחשקת, חיכיתי לה הרבה זמן, ואני הולך להשתלב באחד התפקידים הביטחוניים החזקים ביותר בשגרירות ישראל בהודו. ואני מגלגל איתו שיחה, מה המצב המשפחתי שלך, יש לו כמה ילדות, הוא נשוי, ואני אומר, מה, וכולם להודו, זהו, בלי תאריך חזרה, הוא אומר, 4 שנים. ככה מפה לשם הוא שואל אותי, מה העיסוק שלך? אמרתי לו שאני מתעסק בחינוך, אני קצת מייעץ, עוזר לאנשים. ואז הוא אומר, יפה, אתה יודע מה? יש לי שאלה אליך. יש לי בנות, ואני עומד לעבור להודו. ואני לא מרגיש עם זה בנוח, אני עדיין לא מצאתי להם בית ספר טוב. אני לא יודע איך הם יחיו שם. תראה, הוא מתפאר בפניי, שבשר הוא לא אוכל בהודו. שאר דברים אין בעיה, אבל בשר הוא לא אוכל בהודו. והוא כביכול שומר קשרות. ומה הוא יעשה עם הילדות שלו שמגיעות לשם? איך הוא יצליח לקיים חיים טובים בהודו? אמרתי לו, תראה, זה לא על רגל אחת, אבל אני יכול לעזור לך. אני אפנה אותך לאתר שלי, ויש שם הרבה מאוד הרצאות מוקלטות. תאזין לך, יש לך עכשיו 3 חודשים, קח לך כל ערב הרצאה, 2, תכין את עצמך עם הילדים לקראת הבאות. ותוך כדי שאנחנו מדברים, הוא ככה שולף מהכיס את הסלולרי שלו, ומיד מקיש את הכתובת, ובתוך דקה או 2, פתאום הוא מסתכל על התמונה שלי שם, שאני עם חליפה וכובע, הוא אומר לי, אתה רב? הוא מסתכל כזו בפליאה, כי אני במשרד יושב בלי חליפה וכובע, ובאותו יום גם, היום הייתי גם בלי עניבה. הוא אומר, רגע, אתה רב? אמרתי לו, תראה, אני לא יודע אם אתה שופט רב לפי חליפה וכובע, אבל למה אתה שואל? זה יותר מעניין אותי. אז הוא ככה מסתכל, ואני רואה אותו מתחבט עם עצמו, אם להגיד או לא להגיד, ופתאום נפלטו לו כמה מילים, כאילו הוא לא רצה לומר אותם, והם פשוט יצאו החוצה. הוא אומר, אתה יודע שאני הייתי חרדי? והוא תפס את עצמו כזה, ממש נבהל שהוא אמר את הדברים. ואני, אילולא שהייתי לצערי הרב מלומד כבר בניסיונות מהסוג הזה, הייתי אמור להיות מאוד מופתע. רק הכרתי כמה מקרים כאלו בעבר, שאתה רואה אדם שנראה חילוני לגמרי באמת מהמנותקים ביותר, לפחות למראה העיניים, ומתברר שהוא גדל בישיבה במקום חרדי, בתלמוד תורה. הוא מספר לי את שם התלמוד תורה שבו הוא למד, ובאיזה עיר, במרכז הארץ. ואני אומר לו, נו, ספר, תוציא מהבטן. הרי אתה היום לא נראה כמו אחד שקיבל חינוך חרדי. ואז הוא אומר, נכון, אני אספר לך מה קרה. היה לנו בתלמוד תורה מבצע, היינו, זה לא היה מבצע, היינו חייבים ללמוד משניות בעל פה. הוא אומר, זה היה גמרה, משנה, משנה וגמרה, הייתי צריך ללמוד איזה כמה דפים בעל פה. ונכנס הבוחן, ואני אמרתי את הכל בעל פה. הייתי ילד בכיתה ו' או ז', הוא אמר. אמרתי את הכל בעל פה, אבל פספסתי 2 מילים. ואז הוא ביקש ממני לקבץ את האצבעות, התחיל להקות עם סרגל, כדי שבפעם הבאה נלמד יותר טוב. הסתכלתי עליו, והנחה באמת כבדה פרצה מגרוני. ואמרתי, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את הסיפור הזה אליי דווקא היום, כנראה שאני צריך לעשות עם זה משהו. אולי בדיוק ביום שבו אני צריך לתת תוכנית, כנראה שאולי צריך להעלות את הנושא הכאוב הזה. היום יש מודעות מאוד גבוהה ונפלאה, אפשר לומר, לזה שאסור להרים ידיים. לא מרימים ידיים על חניך. לא מרימים ידיים על ילד. לפחות כך בתפיסה. ורוב מה שדוחף אותנו להכיר בעניין הזה, זה לא הערך החינוכי, כי יהיו הרבה כאלו שיסבירו לכם למה זה כן טוב. אבל מה שמוביל לזה, זה היום המודעות שילד רק בטלפון אחד יכול לסבך אותך, ויכול לסבך בית ספר שלם, אז כבר לא רוצים להתעסק עם זה פשוט. מרוב המקרים ששמעו, כבר לא רוצים להתעסק עם הנושא הזה. אבל מישהו באמת יודע למה זה לא טוב? האם זה לא טוב? אז היום, ברוך השם, כבר בפרט גם בציבורים שלנו, לא צריך בכלל לדבר על זה. כמעט, יש עדיין מקומות בודדים שלצערנו הרב עדיין מחזיקים את זה כשיטה, אפשר לקרוא לזה שיטה. אבל אני הייתי רוצה לדבר היום על אלימות מסוג אחר, המילולית. מה קורה כשאתה משפיל תלמיד בכיתה? וזה לאו דווקא, אני לא מתייחס פה רק לכיתות, אנחנו מדברים גם בבית. כשאתה אומר לילד מילה שמשפילה אותו, כמו טיפש, משוגע, אתה לא תופס מה שאומרים לך? או שאתה סתם מסתכל עליו מביע הנחה, נו, עוד פעם אתה, עוד פעם עם הסיפור הזה, עוד פעם פתק מהתלמוד תורה, עוד פעם המבחן שלך על הפנים. אנחנו לא שמים לב באיזה עולם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. ילד קטן, מהרגע שהוא נולד, עד גיל 10 לפחות, בונה את רוב הדימוי העצמי שלו, את רוב התמונה שלו על עצמו. ואם התמונה שלו על עצמו בילדות מלווה במילים משפילות, שאנחנו לא מרגישים בהם. רוב ההורים שהילדים שלהם פרשו מן הדרך, ושהסיבה הייתה בגלל מילים משפילות, הילדים מבחינת עצמם עברו התעללויות נפשיות שאי אפשר להבין אותן. כשדיברו עם ההורים, ההורי באמת לא הבין מה רוצים ממנו, ואני מדבר על הורים נורמטיביים, על מורים ורבנים נורמטיביים. הוא פשוט לא הרגיש. כי אחרי שנה, שנתיים שאתה יושב בכיתה ואתה פותח, מתיר את חרצובות לשונך, זה הופך לך להרגל. אתה אינך מבין בכלל מה אתה עושה. כי אתה לוקח את הפסוק כמו שהזכרנו באחת התוכניות, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, אתה רואה שיש צדיק ויש רשע. אתה לא תופס שיש הרבה מדרגות ביניים? כשאתה מתרגל לדבר בשפה מזלזלת לילד, לחניך, לתלמיד, אתה תוך שנה מתרגל לזה, אתה לא מרגיש. לתת סתירה, לתת מכות, זה בין צדיק לרשע, להיות כזה רשע, זה נראה לך רחוק ממך. להיות צדיק גדול, גם זה קשה, גם זה רחוק ממך. אז אתה אף פעם לא מרגיש שאתה מדרדר, כי תמיד יש רשעים מתחתיך. ותמיד יש צדיקים מעליך שאתה אומר, טוב, זה לא שייך אליי, זה דרגות גבוהות. ואתה פותח את הדרך להידרדרות אינסופית. וילדים שפרשו מן הדרך, ואפילו אם לא פרשו מן הדרך באופן חיצוני, אלא פרשו מן הדרך בגלל ש... בתוך ליבם, בפנים, בחוץ לא רואים את זה, לא מרגישים את זה, לא מודעים לזה. אבל בפנים, וואה, מה הם מרגישים. אתה יכול לראות אברך עם חליפה וכובע, עם כל ההופעה שצריך. יושב בכולל ולומד, באמת לומד, באמת מתפלל, וכל החיים הוא דופק את הראש בקיר ומרגיש, אני רע, אני לא טוב, אני דפוק. סליחה על הביטוי. אבל אני מבטא כאן מציאויות קשות, קשות שאף אחד לא רואה אותם בחוץ, עד שהוא לא נחשף אליהם, עד שהוא לא עוסק בתחום לעומק. כמה חלק נורא במציאות הזו יש למחנכים בתוך כיתה? נכון, אתה צריך להחזיק משמעת. וברגע שאתה מזהה, בפרט אצל מלמדים צעירים, שאיזה ילד אחד או שניים מדברים בכיתה, אתה נכנס ללחץ, נכון? כי אולי המנהל יפתח את הדלת, כי אולי פתאום זה יערער את המעמד שלך בכיתה, בפרט אם אתה מלמד חדש. ואז מה שקורה, שאותו תלמיד שמפר משמעת, או הכניס איזה משהו לפה באמצע שיעור, או השחיל מילה על החבר, אתה רואה אותו כאדם שמאיים על המעמד שלך. אתה רואה אותו כאויב אישי. ומכאן, ועד לפשעים הכי חמורים, הדרך מאוד 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 קצרה וקלה. כמה בנים אנחנו איבדנו רק על הרקע הזה? לא אנשים, אני לא מדבר על טרגדיות יוצאות דופן, על איזה מעשים נוראים שפעלו נגד התלמיד, או נגד הבן, נגד החניך, או החניכה, זה לא משנה. אני מדבר על סגנון שפה, על גישה. מי שלא מפתח גישה מכבדת אל התלמיד, הוא מוחק אותו, הוא הורס אותו. קשה האלימות המילולית הרבה הרבה יותר מהאלימות הפיזית. השנה פגשתי אדם בקצה השני של כדור הארץ. לא אשכח את השיחה שהייתה לי איתו על רקע השלג שירד בחוץ. בן אדם בגיל 60. זקנו כבר מתחיל להלבין. הוא אומר לי, אני לא אסלח לרבא שלי בכיתה ג'. הוא אומר, מה קרה? אומר, על כל הפרעה שלי הייתי חוטף. ולא חוטף במכות, אלא חוטף במילים. כל הזמן אני הייתי הכבשה השחורה של הכיתה. איך שהגעתי לגיל 18-19, ברחתי מהארץ, לא רציתי לראות אף אחד. איפה לא הסתובבתי, מה לא עברתי. כבר עבר גירושין. עבר מסלול חיים שהוא יושב איתי שעה וחצי לספר ודמעות בעיניים שלו. אומר, דע לך, כל המסלול הקשה הזה שעברתי בחיים שלי, שאני אדם גמור, מרוסק. אם תשאל אותי באיזה רגע זה התחיל, באותו אירוע בכיתה ג'. לא אפרט מה זה היה, ואני רוצה להגיד לכם שזה לא היה משהו קיצוני. נראה משהו מאוד מאוד טבעי. אם היית שואל את אותו מלמד היום, הוא לא אמר לך שקרה משהו. כמה צלקות אנחנו מסוגלים לשים בנפשם של הילדים, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. אז אם יש לך איזה ראש כולל, או איזה בוס בעבודה שאתה מקבל ממנו מזכורת, כל פעם שהבן שלך בא לדבר איתך, תעצור לרגע, לפחות כמה פעמים ביום, תעצום את העיניים ותדמיין שזה הראש כולל מדבר עכשיו. שזה הבוס שלך בעבודה. אולי גדול הדור של הדור הבא. אולי. ואז תענה לו את מה שיש לך להגיד. גם אם אתה צריך לתת לו ביקורת. אז תגיד את זה במכובדות. ביחס שהילד ירגיש, אני בן אדם. מתייחסים אליי. מספיק קורבנות הקרבנו על המזבח הזה, שלא נצטרך להוסיף עוד. מאזינים יקרים, עד כאן הפתיח שלנו לתוכנית הזו. המספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים להגיב, לשתף, 1-900-52-92-93, ניתן גם דרך האתר והאפליקציה. סגי ייתן לנו אתנחתה קצרה, ובעזרת השם מיד שווים.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
ליל שישי חינוכי, אנחנו איתכם, וממשיכים. לא פעם, אחד הקשיים שעולים, בפרט כשיושבים עם הורים שבאים עם איזושהי בעיה, עם איזשהו קושי, וכשאדם במצוקה בתוך ביתו עם ילדיו, החיים באמת לא קלים. אבל לא פעם ולא פעמיים אתה רואה, כמי שעוזר מהצד, שהרבה פעמים בעיות חינוך קשורות למערכת יחסים לא נכונה בין ההורים עצמם, בינם לבין עצמם. על ההשפעות, על מה שזה עלול לגרום, אולי כדאי שנדבר עם ידידי היקר, יושב ראש מרכז הישגים, הרב הדוקטור הרב אייל אונגר. ערב טוב.
ערב טוב לך אברהם, הרב אברהם ברזילאי, לך ולכל המאזינים.
אולי בהקשר הזה, נשמע ממך כאדם שבאמת גם מגיש כאן תוכניות, בוודאי לא צריך את התמיכה שלי לדבר, היום רוצים לשמוע ממך הערב מעט על ההשפעה הזו שיש בחיי הזוגיות על חיי הילדים, וכיצד אולי ניתן לפחות איזשהו טיפ לעזרה ראשונה, משהו לפחות כמה כללי זהב שאיתם אפשר טיפה לשפר ולהתחיל תהליך של שינוי.
כן, זה נכון שכמו שאתה מציין, שהקשר בין ההורים הוא בעל השפעה על הילדים עצמם, ואחד מהדברים שבטח גם אתה, הרב ברזילאי, פוגש את זה הרבה, הורים כשמגיעים להתייעץ סביב נושא הילדים, הם אומרים, הילד מופנם, הילד לא מדבר הרבה, הילד לא מביע את הרגשות שלו, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הילד שלו, אנחנו מרגישים שהוא נאבד, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. לפעמים, כדאי שאנחנו ההורים, כשאנחנו מדברים, נתחיל לדבר בסגנון של הבעת רגשות. למה? כי כשאנחנו ההורים מדברים על הרגשות, אני מרגיש טוב, אני מרגיש רע, מצב רוח כזה או מצב רוח אחר, אני לא אומר שצריך להגזים בהבעת הרגשות, אבל עצם זה שרואים שלדבר על רגשות זה לגיטימי, אז זה מאפשר לילדים לחיות במעין אווירה של רגשות. ברגע שישנה אווירה של רגשות ורגשות זה דבר לגיטימי, מהמקום הזה הילדים גם לומדים להיות פתוחים יותר. הם רגילים לשפה הזו, לשפה של הבעת רגשות. עוד נקודה שהיא חשובה מאוד למה שקשור לתקשורת בין ההורים והשפעת התקשורת על הילדים עצמם. אני בטוח שגם את זה הרב ברזילאי אתה פוגש הרבה, לא פעם אפשר לראות מריבות בין אחים. האחים רבים ביניהם, מתווכחים, אז יש כל מיני עצות, איך אפשר לסייע לאחים עצמם. אבל ישנה גם דרך שהיא עקיפה, אבל היא חשובה מאוד. היא לעזור לילדים דרך ההורים. מה זאת אומרת? לא פעם כדאי שהילדים יראו את ההורים עצמם, איך הם מנהלים דיאלוג ואיך הם פותרים אותו. אני משער שפה יהיו כמה אולי ציניקנים שאומרו, אבל אנחנו עצמנו, ההורים לא תמיד מצליחים לפתור את הבעיות, ואני מבין את הבעיה. יחד עם זאת, לפעמים כדאי אפילו להמציא בעיה. מה זאת אומרת? לדוגמה, ימציאו בעיה לא אמיתית. רוצים לשפץ את הבית, לצבוע את הבית. ההורה אומר צבע אחד, והצד השני אומר צבע אחר. להמציא בעיה. ואז כל אחד מביע את העמדה שלו. אני חושב שהצבע הזה יוסיף, בגלל שזה יוסיף יותר אווירה נעימה, אווירה רגועה. האחר אומר, לא, אני רוצה צבע אחר, אווירת רעננות. אבל כשעושים את זה, כל אחד מדבר על הצד שלו, על מה שהוא רוצה, והצד שמול מקשיב, מאזין, וברגע הזה אנחנו מלמדים את הילדים לכבד אחד את השני. בהרבה מאוד מקרים אני ממליץ להורים, פשוט תמציאו סיטואציות. כשמגיעים לסיטואציה, מה שנקרא סיטואציה אמיתית, בחי לא תמיד כל כך קל להתנהל בצורה חכמה, יעילה ונכונה, מכיוון שאז ישנה סערת רגשות. ואז אנחנו אפילו היינו רוצים שהילדים לא יראו את הדברים האלה. לכן אם ואז קשה להראות דוגמה כשהדברים מתנהלים באמת, אפילו כדאי להמציא כל מיני בעיות ולהראות איך פותרים אותם, איך שומעים אחד את השני, איך מדברים בצורה מכבדת. וגם חשוב גם להראות את ההבדל בין הבנה לבין הסכמה. מה זאת אומרת? לא פעם, לדוגמה, הבעל מביע איזושהי עמדה מסוימת. האישה היא מבינה, אבל לא מסכימה. מה זאת אומרת? הבעל, לדוגמה, אומר, אני חושב שאני צריך לעבוד מחוץ לבית יותר שעות. למה? כי יש לחץ בעבודה, המצב הכלכלי דורשת לכעת, אני מרגיש שאני צריך לייצב את הביטחון הכלכלי בשלב הזה של החיים. בואו ונאמר, וזוהי העמדה של הבעל. גם אם האישה לא מסכימה, אבל חשוב לפחות שתשדר, אני מבינה. אני לא חייבת להסכים, כי לא כל מי שמבין הוא גם מסכים. אבל לפעמים אפשר לראות שבני אדם הם מפחדים להבין את האדם האחר, כי אם אני אבין אותך, זה אומר שאני גם צריך להסכים איתך. זה לא נכון. מספיק להבין, אפילו אם אני לא מסכים. כך אנחנו גם מלמדים את הילדים ביניהם. אני יכול להבין את אחי, האחר יכול להבין את אחותו, אבל לפחות ישנה איזושהי אפשרות לדיאלוג, אפילו אם הם לא מגיעים למצב של הסכמה, לפחות ישנו דיאלוג. זה גם דבר מאוד חשוב. אני אציין עוד נקודה אחת שהיא חשובה מאוד, שיכולה לעזור לילדים לנהל ביניהם דיאלוג בריא יותר ביניהם. לא פעם ההורים מעבירים מסרים בצורה מאוד מאשימה. אתה אדם כזה, את אדם כזה. כדאי במקום להעביר מסרים בסגנון של אתה כזה וכזה, להעביר מסרים בסגנון של אני הייתי רוצה. כלומר, במקום לומר אתה לא אחראי, אני הייתי רוצה שנהיה יותר שעות בבית. במקום אתה לא רגיש, הייתי רוצה יותר זמן לדבר על הרגשות שלי. כלומר, יותר לדבר מהמקום של הצורך שלי. קוראים לזה מסרי אני. פחות האשמות. כך יש יותר אפשרות של הילדים לראות דיאלוג שבו לכל אחד משני הצדדים יש את הצורך שלו, ואז ישנה גם יכולת הבאה בצורה שהיא מאפשרת בהמשך דיאלוג אלו הרבה ויכוחים. אני אציין נקודה אחרונה מהכללים שאנחנו מציינים עכשיו, שקשורים לתקשורת בין ההורים, שיכולים לשפר לא רק את התקשורת שלהם, אלא גם את הקשר שלהם עם הילדים, וגם את הקשר בין הילדים בינם לבין עצמם. עוד נקודה שאני משער שמי שעוסק בתחום הייעוץ פוגש אותה הרבה מאוד, ואנשים שלא עוסקים בתחום הייעוץ פוגשים את הבעיה הזו בחיים. לפעמים בני אדם, יש להם בעיה מסוימת. הם רוצים פתרון, עכשיו, מיד, אני עכשיו מרגיש מצוקה, עכשיו בעיה, ועכשיו פתרון. לפעמים מה שנכון לעשות זה להרגיל את בני האדם לפתרונות בהדרגתיות. אל תחפש עכשיו פתרון ברמת ה-100%, חפש פתרון ברמת ה-10%. וכך עוד 10% בהדרגתיות. וההדרגתיות הזו היא זו שמאפשרת את הקצב, אמנם האיטי, אבל לפחות המתקדם של בני אדם. לא לחפש פתרון של 100%, לחפש פתרון של 10%, ואחר כך עוד 5%, עוד 10%, וכך מתקדמים בהדרגתיות. זה מסר נהדר שאפשר להראות ההורים בינה לבין עצמם, וגם לילדים כשהם מתמודדים בעיות בחיים.
כן, דברים נכונים. הרבה פעמים אנחנו ככה מחפשים, כשאדם בתוך המצוקה, אז הוא מחפש שיפטרו את הבעיה. הוא מוכן גם להשקיע, אבל שתיפטר הבעיה. ושאתה אומר לו, רגע, אולי נתקן 10%, כבר החיים שלך, איכות החיים שלך, תשתפר הרבה מאוד. הוא בתוך ים הבלבול אומר, מה זה 10%? ולכן קשה מאוד להאמין בפתרון הזה, אבל מי שמנסה אותו באמת מרגיש. הדוגמה הכי פשוטה, אדם סובל מעודף משקל נניח של 50 קילו. אומרים לו, תשמע, בוא תשקיע בדיאטה, אתה תוריד 10 קילו. הוא אומר, לא, מה זה 10? אני צריך להוריד 50. אבל מי שבאמת מתנסה ומוריד 10, הוא כבר רואה כמה באמת באמת החיים שלו נהיים הרבה יותר נעימים, נוחים, קלים. ככה זה באמת בכל מערכת יחסים. הרב אונגר, אולי אנחנו כבר מדברים, וגם הפרסומות כאן רצות הרבה מאוד, אולי תאמר לנו כמה מילים, מרכז הישגים, אנחנו יודעים, הם מכירים את המקום, וכמו שהמאזינים שומעים, אנחנו גם בשיתוף פעולה גדול, ומרחיבים את הקורסים, גם הכשרת מנחי הורים, גם ייעוץ ניסויים, גם פסיכותרפיה, אולי כמה מילים על הקורסים שאתה מעביר שם, מה בעצם יכולים ללמוד בה? בעצם אפשר לומר שהמקום הזה, הישגים, מכסה את הכל, מכסה גם את הנושא הזוגי, גם את הנושא הטיפולי, וגם את הנושא החינוכי עכשיו.
כן, ברוך השם, אנחנו מאוד שמחים עכשיו להרחיב את הקורסים שלנו, גם להנחיית הורים, את הקורסים שאתה הרב ברזילי מעביר, עם היכולות, עם הידע, עם המקצועיות, עם העברת המסרים בצורה הנכונה והיעילה, הציבור אוהב לשמוע, נהנה לשמוע, מפיק מזה הרבה מאוד תועלת, וזה דבר נהדר למרכז, גם לך וגם לאנשים שמגיעים. אנחנו עושים קורס, ייעוץ ניסוי ופסיכותרפיה. הקורס בפסיכותרפיה זה קורס שבגדול עוסק בייעוץ פסיכותרפי. כלומר, קורס שבו מתמודדים עם מתחים, עם דאגות, עם לחצים. כלומר, בני אדם שרוצים לעזור לאנשים אחרים, וגם לא פעם אנשים שרוצים לעזור לעצמם. לומדים את הכלים איך מתמודדים הבעיות שכהציינו. מתחים, לחצים, דאגות. אדם שסובל עם בעיה של ביטחון עצמי. אדם שסובל עם מצבי רוח יהודים. אדם שיש לו קושי בהחלטות. אדם שסובל מדחיינות. אדם שמחפש את הזהות שלו. אדם שמרגיש שמספיק משמעות ומוטיבציה בחיים שלו. אלה הם רעיונות שלומדים אותם בתוך הקורס של ייעוץ פסיכותרפיה. איך האדם מנהל את מערכת הרגשות שלו. איך מערכת החשיבה של האדם משפיעה על מערכת הרגשות של האדם. מה זה מודע, תת מודע. איך הם קשורים אחד לשני. איך הם משפיעים על האדם. ואיך אפשר לשנות בתוך מעגלי המודע והתת מודע. אפשר לשנות שם כמה מערכות בשביל לשפר את איכות החיים של האדם. זה בגדול. הנושאים העיקריים שמופיעים בקורס של ייעוץ פסיכותרפי. הקורס של ייעוץ ניסויים הוא קורס שעוסק בתחום התקשורת בין בני הזוג, בתחום המערכות המשפחות המוצא של בני הזוג, ואיך הם משפיעים אחד על השני, מודע ותת מודע, ואיך זה משפיע על מערכת הניסויים, איך מנהלים קונפליקטים, איך מגיעים לפתרונות בתוך מערכת הניסויים, איך הם יכולים לנהל ביניהם דיאלוגים למרות שיש ביניהם ערכים שונים, איך מצליחים ליצור נקודת מפנה בתוך מערכת ניסויים שכבר תקועה 20-30 שנה, מרגישים שאין אפשרות להתקדם הלאה, איך משפרים את מערכות האמון בתוך מערכת הניסויים כאשר מרגישים שאין הרבה אמון, איך מניעים מערכת ניסויים שמרגישים שהגיע למצב של שחיקה, איך מניעים אותה הלאה, איך מתקדמים מהמקום הזה, איך שמתקדמים עם מערכת ניסויים שבה אחד מהשניים סובל עם בעיה כרונית, מצב רוח קשה, חרדה וכדומה, איך מתקדמים מהמקום הזה, איך נעים מהמקום הזה. כך הקורס עוסק במגוון רחב מאוד של התמודדויות ופתרונות בתוך מעגל מערכת הניסויים, והיועצים מקבלים הרבה מאוד כלים, ומהמקום הזה הם יכולים גם כן לעזור ולסייע לעצמם ובני המשפחה, וכמובן לאנשים אחרים ברגע שהם רוצים לפתח מזה תחום עיסוק, לשפר את היכולת הנתינה של האנשים האחרים, חלקם יעשו את הנתינה הזו ממקום של חסד, וחלקם יפתחו אפילו משרדים וקליניקות, ומהמקום הזה יתחילו לייעץ ולעסוק בהכוונה וייעוץ כלפי זוגות ואנשים אחרים שמגיעים אליהם. כן. המקום הזה מגיע הקורס שלך, הרב ברזילי, הקורס של הנחיית הורים.
כן, בעזרת השם.
קורס משלים לכל התמונה כולה.
כן, נכון. גם הקורס הזה שבו אנחנו בעצם משלימים את התמונה, נותנים, בעצם אולי נגיד כמה מילים על זה גם כן, בעצם זה מורכב משני חלקים, החלק הראשון עוסק בנושא הזה של עצם יסודות החינוך, וזה מתאים לא רק למי שרוצה להיות מנחה הורים, זה לכל הורה, לכל מחנך, לכל גננת, לכל מורה, כל מי שבא במגע עם ילדים או תלמידים. החלק השני, זה כבר חלק שהוא, אנחנו מייעדים אותו למי שמעוניין להמשיך, ובאמת אחר כך להיות גם מנחה הורים, יועץ חינוכי וכדומה. בעזרת השם נעשה ונצליח ושהשיתוף פעולה הזה יעלה יפה. ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את העובדה שפינית מזמנך היקר להשתתף איתנו בתוכנית. אני בטוח שהמאזינים יצאו נזכרים. ובעזרת השם, עוד נשוב ונשתמע.
ברוך תהיה, תודה רבה לך הרב ברזילי, ותודה רבה לכם המאזינים.
תודה רבה הרב אונגר. נצא להפסקת פרסמות ומיד שווים. בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
ליל שישי חינוכי, ישבנו עליכם, וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים לפנות ולומר ערב טוב למאזינה שנמצאת על הקו, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה, כן.
אז ככה, אני מאוד התחברתי לפתיח. יש לי ילד ממש מקסים כבן 11, הוא לומד בכיתה ה' בתלמוד תורה מצוין, יש לו גם שם מאוד טוב. ממש מהגן אפשר לומר, עד הכיתה הזו, הכיתה ה', ממש הכל היה איתו חלק, הוא טיפוס חלק, גם בבית, ילד טוב, ממושמע, חרות, באמת יש לו ראש טוב, כישרוני, בגמרא, במקצועות חול, וממש כאילו ילד שלא היו לי ממש שום תקלים איתו, בכלל לא בבית ולא במשך כל השנים בתלמוד תורה. עכשיו, מתחילת השנה התחילו הקצרים בינו לבין הרב, שהוא מחנך הכיתה, עם הרב של הצהריים הוא מסתדר בסדר, מצוין השנה. אני פשוט בינו לבין הרב, אני לא יודעת, אני מאוד מאוד קשה לי, מה אני משדרת לו לילד, זאת אומרת, אני צריכה לשדר לו גם שאני מאוד מבינה אותו, ואני איתו. קצת שאני מאוד מאוד, כאילו, ממש.
חשוב לך גם לשמור על
ה... ככה, יש לו, כן, חשוב לי מאוד שהוא פשוט, הוא דורש ממני, אמא, תאמיני לי, אני רוצה שרק תאמיני לי, זהו, כאילו. כל זמן אני אומרת לו, אני מאמינה לך, אתה ילד מקסים, אתה, מבחינתי אתה מושלם, אני, כאילו, הוא פשוט מתחיל ממש לפחד בזה שהוא פתאום יקרה ילד לא טוב, או לא מוצלח. ממש אני אצפת את זה מאוד בעיניים, כי אני ממש חוזרת לסיפור שסיפרתם מההתחלה, על הילד, הרגע הראשון שהוא חווה את הירידה זה הכיתה ג', אז אני ממש לא רוצה לדמיין שזה יכול לקרות, שזה ככה מהשנה הזאת הוא ככה ירגיש יותר, כל מיני משפטים ככה הוא זורק לו, כמו למשל, אתם עדיין מפונק, אני רק אומר לך משפט, ואתה כבר לוקח כזה קשה, וזה, אנחנו כן היינו בקשר, אני והרב. הרגשתי שאין לי מי לדבר, זה דבר ראשון, ואני, עד כדי כך שהוא מגיע למצב, שהוא אומר לי, אין לי חשק ללכת לתלמוד תורה, אני יודע שהרב שונא אותי. פשוט במילים האלה, זאת אומרת, מה אני אמורה לעשות? איך אני אמורה לקבל את זה, ומה להגיב? ודיברתי עם הרב וזה לא עוזר, והוא אומר לי, ילד שלך מצוין, הוא ילד טוב, אז קצת אמרתי לו, זהו, אני לא יודעת, אני אושר, הילד שלי די רגיש, אני לא יודעת, אני פשוט, לא רוצה, אני בטוחה שהשנה הזאת היא ממש ככה, תישאר לו חקוקה טוב טוב, אבל לא לטובה כמובן, אבל אני אעשה איכשהו לגמד את זה, ולהחליק את זה, להעביר את זה, אבל עדיין, אני לא יודעת כאילו, איך אני יוצאת מזה, סך הכל נשארו עוד 3 חודשים, עד סוף השנה. לא פשוט ככה יסחוב את זה, כאילו כל יום שעובר זה קושי בשבילו.
כן, טוב, תראי, אני קודם כל מעריך את האומץ שלך לקום ולעלות ולשאול את זה דווקא בשידור, כי הרבה פעמים אנחנו סוגרים שידור, לפעמים אפילו עם מאזין או שניים, ולאחר מכן מקבלים 100 שיחות טלפון באופן פרטי, כי אנשים באמת לא מעלים את הנושאים כל כך, אנחנו גם לא תמיד מעדיפים להציף את הדברים. אני רק רוצה לומר לך שהשאלה שאת הצגת עכשיו, את בעצם מייצגת ציבור ענק לצערי, גדול מאוד, שמזדהה עכשיו עם כל מילה שאת אומרת, ויש לנו כרגע מאות אלפי מאזינים, ואני בטוח שחלק נכבד מתוכם מזדהה עם השאלה. איך אני שומרת מצד אחד על כבודו של הרב, על הערך שעד היום כל הזמן הרבנים זה היה, והמורים זה דבר הכי קדוש, וצריך לשמוע בכל המה, אני תומך בזה, זה נכון, שכך צריך לשדר כלפי הילד. אבל מצד שני, יכול להיות שהילד חווה איזושהי טראומה, איזשהו קושי, וכשהוא הולך לרב, אז אין לו עם מי לדבר. וכשהוא מספר להורים, אז הם אומרים, כל מה שהרב אומר, הכל הוא צודק, ואז הילד באמת באמת נשאר עם עצמו, והרבה פעמים גם יכולים לפתח חרדה, וקשה לישון בלילה, וכל כך הרבה תופעות לוואי, שהילד אומר, איפה אני אשים את עצמי? לא כאן, אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי, אין לי מנוחה בבית, אין לי מנוחה בכיתה. ואולי בצורה קצת יותר עמוקה, אני אומר, שהחוויה שילד חווה כשהוא קם, לובש את הילקוט, את התיק, ויוצא לכיוון התלמוד תורה או בית הספר, הוא, אם הרגשה שלו בכיתה היא רעה, עם כל צעד שהוא מתקרב לתלמוד תורה, הוא הולך ומתמלא ברגשות שהם, בעיניים שלו זה רגשות ממש מטורפים לגמרי. ממש, ממש. זה ממלא אותו. וילד בריא לפחות מחכה הביתה בשביל להגיע למנוחה ולנחל, ויודע שגם שם הוא יחטוף אם זה במילים ואם זה בפיזי. לכן הצריכה, לכן מה שהצריכה, אני עונה מאוד בקצרה, כי אין לנו כל כך הרבה זמן, וגם יש עוד ממתינים על הקו. מה שצריך לעשות, זה פשוט מאוד להבין את הילד ב-100%. לספק לו את התמיכה ב-100%, אבל עדיין לומר לו. יכול להיות שאתה בעיניים שלך מרגיש שהרב עשה לך עוול. אתה מרגיש ככה, אין לי מה להתווכח איתך. אני מאמינה לך, אני מחבקת אותך, אני אוהבת אותך, אני אתמוך בך לאורך כל הדרך. זה מה שאת צריכה לשדר כלפי הילד. זה לא מזיל מערכו של הרב. את לא אומרת שהרב הוא פושע, שהרב לא טוב, או כשהוא יעיר לך בפעם הבאה, אל תתייחס אליו, או אל תיקח ללב, או אל תיקח את זה ברצינות. לא, לא שדר של זיזול. שדר של תמיכה. כמו שממש לפני כמה דקות דיברנו כאן עם הרב אונגר, וגם הנושא הזוגי זה מה שהוא אמר, זה שאני מסכים עם מישהו עדיין לא אומר שאני מצדיק אותו. זאת אומרת, אני מסכימה עם הכאב של הילד, מכבדת אותו, מחבקת אותו, אבל זה עדיין לא משפיל את כבודו של הרב. להגיד לילד, זה האתגר שהקדוש ברוך הוא שם אותך. בתוכו, צא לדרך. זה הניסיון שלך, אני אתמוך בך, אני אתן לך את כל מה שאתה חושב שאתה זקוק לו, אם זה לדבר עם הרב, אם זה בהכל. אבל
זהו, מה לגבי לדבר עם הרב? השיחות שהיו לי איתו לא הניבו פירות, ממש לא. הרגשתי שהוא לא, שאנחנו פשוט לא מתקשרים על אותו גל.
כן, אני מבין, זה חלק מאפיין מהבעיה, צריך אולי לזה.
הוא צריך להגיד לי, את מדי מפנקת אותו, אז מה קרה אם לא הוצאתי אותו לשתות? אז כבר מיד הוא ככה קו לו הראש וזה, והוא לא יכול להתרכז. אז קצת, זאת אומרת, שיתפק, מה קרה? כאילו, זה נראה לי שהוא, כאילו, מתחילת השנה הוא פשוט טוען שאנחנו מדי מגינים עליו, ומדי מסנקים אותו.
כן, אני ממש ממש מרגיש. אני ממש מרגיש.
אני לא מבינה למה אבל לעשות לו את זה בכוח, למה ללכת איתו ראש בראש? אז תן לו לשתות, אז כאילו, מה קרה? למה? לא, אז הוא צריך לחנך אותו שהוא, לא. שהוא לא כל הולך בקלות בחיים. בסך הכל ילד בן 11, נו, באמת. כאילו, טוב, למה הגישה הזו? אני לא יודעת, אני
ממש ממש,
לא,
סליחה,
לא
סליחה
לא
שאני
לא ידעתי איתו טוב שאני מדברת
כן, על זה. סליחה שאני יוצר אותך, ממש ממש מרגיש לא בנוח לתת תשובה מאוד מקוצרת, זה קצת תשובה ארוכה. בעזרת השם מיד בסיום התוכנית, שזה ממש בעוד דקה וחצי, אני אתן את הטלפון שלי, כי יש לנו עוד מאזין על הקו, ואנחנו בכל זאת המתין הרבה זמן. אין? הוא ירד? ירד. טוב, אז אנחנו נוכל לתת לך תשובה בקצרה. מה שאנחנו צריכים לעשות בעניין הזה של לדבר עם הרב, את יודעת מה? חבל שאני אגיד סתם, כבר לוחצים עלינו עם המוזיקה, אני לא אוכל לתת את התשובה, אני מיד אתן את מספר הטלפון, ובעזרת השם תוכלי ליצור קשר, אני עונה לטלפונים כל ערב בלי נדר, בין 10-12 בלילה, מספר הטלפון הוא 058-405-2000, 058-405-2000, ניתן לשלוח לנו בכל ימות השבוע שאלות, דברים שאתם רוצים שנשתף את הציבור איתם, שנוכל ללמוד מהם להבא, תיבת אימייל פרטית לגמרי, רק לעיניים שלי, אברהם, כמו שזה נשמע, עם פעמיים M בסוף, 18, אברהם פעמיים M 18, strudelgmail.com. נודה לכם מאזינים יקרים על השאלות ששלחתם ועדיין לא הספקנו אפילו להתייחס עליהם דרך האתר והאפליקציה. תודה לסגי פרל מוטר, תודה לשלמה פולק, תודה לכם מאזינים יקרים, שיהיה ערב שבת שלום.